ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מעילה דף יוד ג'. השיעור מפוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בסוף יוד ב' עמוד ב'. המשנה: כל הראוי למזבח, אנחנו ממשיכים לדף י"ג עמוד א', ולא לבדק הבית. למשל, בהמות הראויים לקורבן, שאדם מקדיש בהמה לקורבן, אז הוא ראוי למזבח ולא לבדק הבית. יש עוד דוגמה שאנחנו נראה, אילן מלא פירות, המשנה תפרט. יש עוד כללים פה: לבדק הבית ולא למזבח, מה שרוי לבדק הבית ולא למזבח, לא למזבח ולא לבדק הבית. בכל הדברים האלו, אם אדם מקדיש אותם, עדיין לא פירטנו דוגמאות, אבל אם אדם מקדיש דברים כאלו, מועלים ויש איסור מעילה. כיצד? הקדיש בור מלא מים, אשפות מלאות זבל, שובח מלא יונים, אילן מלא פירות, שדה מלאה עשבים, מועלין בהם ובמה שבתוכה. בדוגמאות האלו ראינו את דוגמאות לכל אחד משלושת הכללים שהתחיל בהם המשנה. אם אנחנו נסתכל ברש"י, בור מלא מים, מה ניתן לומר עליו? הוא, זה ראוי לבדק הבית, לבניין, לעשות בו טיט, מים מערבבים עם חומר, ומזה יוצרים טיט, ולא למזבח. בור מלא מים לא ראוי למזבח. אז תשאלו, אבל יש ניסוך המים בסוכות, וניסוך המים נמי לא חזי, שלא היו מנסחים אלא מימי השילוח, שאין מים חיים, לא מים שתאסף בבור. אז בור מלא מים, דוגמה לדבר שראוי לבדק הבית, לצורכי בניין בית המקדש ותיקונים בבית המקדש, אבל לא למזבח. השפע מלא הזבל היא עצמה אינה ראויה, לא למזבח ולא לבדק הבית. אז יש שווי דבר הזה, אבל לא כמובן למזבח ולא לבדק הבית, אלא פודים את הדבר הזה והכסף יועבר לבית המקדש. לבינתיים ההקדש חל, ומי שנהנה הנאה פרטני בהשפעה מלאה זבל, הוא עובר המעילה. אילן מלא פירות, ממשיך רש"י, אמר לי רבי, דהי אילן, זה לא סתם אילן, הוא גפן, וראוי למזבח ולניסוך היין, ואינו ראוי לבדק הבית, לפי שעצי גפן דקין הן, ואינן ראויים לשום בניין. ובביקורים לא מתוקמה, שרי אינם קריבים לגבי המזבח. אילן מלא פירות הוא דווקא גפן, כי ממנו עושים את היין לניסוך היין, אבל שאר הפירות מישיבת המינים שנתברכה בעין ארץ ישראל, נכון הם רואים לביקורים, אבל הם לא עולים על המזבח. ממשיך רש"י, שדה מלא עשבים אינה ראויה לא למזבח ולא לבדק הבית. עד כאן למדנו מספר רומאי אחד שבמשנה, שדיבר על בור מלא מים למשל. אבל נמשיך במשנה, אם הקדיש בור ואחר כך נתמלא מים, השפעה ואחר כך נתמלא זבל, שובח ואחר כך נתמלא יונים, אילן ואחר כך נתמלא פירות, שדה ואחר כך נתמלא עשבים, כל חמשת הדוגמאות שראינו ברשא מובאים גם פה, אלא מה? בשעת ההקדש הדברים האלו לא היו עם תחולתם. מועלים בהם ואין מועלין במה שבתוכה. אנחנו לפי התנא קמא, המעילה שייך רק במה שהיה בשעת ההקדש, לא בגידולים. רבי יוסי אומר, המקדיש את השדה, זה היה דוגמה 5 למעלה, והעילה, זה היה דוגמה 4 למעלה, מועלין בהן ובגידולה, בפני שהן גידולי הקדש. רשי, רבי יוסי אומר, לא פליג אלא הנחתרתי, המחלוקת רבי יוסי ותנא קמא רק על 4 ו-5. תנא קמא אמר, אין מועלין בשבח הקדש, במה שהשביחו לאחר שהוקדשו, ורבי יוסי סבר, המקדיש שדה או עינן, מועלין בגידוליהם הועיל וגדלו ממש בהקדש. אבל בור ואשפה ושובח, דלב גידולי הקדש, נינו, העופות שבאו אחר כך לשובח, הם לא גדלו מטעם השובח, באו מאלמה, וכן המים שהגיע לבור זה לא מים שנבע מתוך הבור עצמו, והזבל שהתאסף באותו השפה זה זבל שלא היה וזו בשעת ההקדש. אז על הדברים האלו לא פליג רבי יוסי, רבי יוסי לא יגיד על המים ועל הזבל ועל היונים שיש עליהם איסור מעילה. ולד המעוסרת, לא אינוק מן המעוסרת, ואחרים מתנדבים כן. הביטוי או הפסקה הזאת, אחרים מתנדבים כן, טעון הסבר. אז קודם כל, מה אדם יפריש מעשר בהמה, אז הבהמה הזאת היא קדושה בתור קורבן מעשר בהמה, ונולד ולד, הוולד הוא חולין, ואפשר לראות בתוספות ולד המאוסרת, כלומר שנולד, הוולד הזה נולד קודם שנכנסה אמו לדיר להתעשר, כלומר לפני שחל על אמו קדושת מעשר, והווה הוולד חולין. ולכך כאמר לא ינוק, מאחר שמדובר בוולד חולין והאם כבר קדושה, אז אסור שהחולין יהנה מהקדושה. עוד פעם נקרא, ולכך כאמר לא ינוק מן המאוסרת, כי מפרש בגמרא תמה מקרא. נחזור למשנה והפסקה, מה זה ואחרים מתנדבים כן? תוספות, ואחרים מתנדבים כן, כלומר ויש בני אדם מתנדבים ומתנים, לשון תנאי, קודם הכנסתה לדיר, על מנת שתניק בנה שהוא חולין. אז אם אדם מתנה מראש, ונסתכל גם ברשי, ואחרים מתנדבים כן, כלומר בסתם ודאי אסור לנק מן המאוסרת, אבל אחרים מתנדבים כן שמתנין קודם לכן, על מנת כן אני מכניס נקבה זו לדיר להתעשר, שאם תקדש יהיה חלבה חולין שתהיה מניקה ולדה בהתר. רש"י ממשיך להסביר איך התנאי מועיל, איך אפשר להתנות, אבל אנחנו נחזור למשנה. ולד המוקדשים, לא אינוק מן המוקדשים, ואחרים מתנדבים כן. ועל זה תוספות מסביר בעניין ולד המוקדשים, שהוא חולין שנולד קודם שהקדיש האם, אז יש בני אדם שמתנים שלא יחול קדושה על החלב. הפועלים לא יאכלו מן גרוגרות הקדש. יש הלכה ידועה שפועל בשעת מלאכתו זכאי לאכול מהפירות שבהם הוא עובד. כמובן יש הרבה פרטי הלכה שמופיע במסכת בבא מציע בנושא הזה, אבל באופן כללי הפועל מותר לו לאכול מהפירות של המעביד בשעה שהוא עובד בעצים, בגפנים. אבל אם מדובר בפירות שהוקדשו, שדה עם פירות של הקדש, הפועל אינו זכאי לאכול מהם. וכן פרה לא תאכל מקרשיני הקדש. גם זה הלכה ידועה של איסור חסימת שור בשעת דישתו. אבל אם השור דש בקרשינים של הקדש, האיסור שלא תחסום לא אוכל, וממילא אסור לשור שדש בקרשיני הקדש לאכול מאותם קרשינים. כעת אנחנו נראה בשוליים כותרת מבנה ומשולש ומעוינים. המעוינים מדגישים את המילים מאוסרת, מוקדשת. קטני, ולד המאוסרת לא ינק מן המאוסרת. מנה הנימילי, מניין לנו שהוולד שהוא חולין אסור לנוק מהאם שהיא מאוסרת, שהיא מעשר בהמה? אמר רב אחתיבוי בעמי, השם הוולד בצורת כתר כן תשובות של רב אחתיבוי בעמי בכאן ובהמשך גם כן. אנחנו גם מדגישים עם פס כפול את הביטוי עתיה, זה עניין של גזירה שווה, וגם תראו את המילה מבחור בקבקוב. אז רב אחתיבוי בעמי אומר עתיה האיסור של ולד מאוסרת לנוק מן המאוסרת, זה נלמד העברה מבחור דרך גזירה שווה מהמילה יעבור. רש"י מביא את הפסוקים, אבל לפני שנראה את רש"י, מה הגמרא ממשיכה, מה הבכור מועלין בו? אף חלב המאוסרת מועלין בו. חלב המוקדשים נמי עתיה אמו אמו מבכור. אז הבכור מהווה הבסיס לאיסורים שהזכרנו בעניין יניקה, בין אם זה ולד מוסרת או ולד המוקדשים. רש"י עתיה הברה הברה, כתיב בבכור ועברת כל פטר רחם, וכתיב במעשר כל אשר יעבור תחת השבט. מה בכור מועלין בו? בכל דבר שיש בו. דזכה הוא ולא נקבה, אז כמובן אין חלב בבכור, אבל אסור להנות מכל מה שקשור לבכור. אף מעשר נמי דנוהג בנקבה מועלין בכולו, אפילו בחלב. עתה אמו אמו מבכור, כתיב בבכור כן יעשה לשורך לצונך שבעת ימים יהיה עם אמו. וגבי מוקדשים, כתיב בפרשת אמו והיה שבעה ימים תחת אמו. מה בכור שהוא זכה מועלין בכולו? אף מוקדשים נמי מועלין בכולו. אנחנו ממשיכים בגמרא עם מקורות לאיסורים שלמדנו במשנה. הפועלים לא יאכלו וכולי, והגמרא ממשיכה לנתח, לחפש מקור לעניין הפרה והאיסור אכילת קרשינים שהיא דשה בהם. מהי טעמה? שוב פעם לגבי הפרה. אמר רב אחתיבוי ברמי גם הקרא לא תחסום שור בדישו. דישו שלך, אז יש איסור חסימת השור, ולא דישו של הקדש. הדש קרעילין מן קטנית בשדה הקדיש מעל. אם אדם עושה פעולת הדישה על הכלים האלו בתוך שדה שהוקדש, יש איסור מעילה, הוא עובר על מעילה. שואלת הגמרא, בתלוש, בעינן, איך יש מעילה על ידי שימוש בשדה הקדש? אין מעילה במחובר, אז זה שאתה דש על גבי קרקע של הקדש לא אמור להיות עבירה של מעילה. אמר אבינה, שמע מינה, מזה שיש איסור דישת כלינים בשדה הקדש, זה מלמד, זה מראה אבקה, האבק מעלילה, זה טוב לכלינים בשעת הדישה. אז הוא נהנה מהאבק שעולה מהקרקע שהוקדש, וממילא הוא נהנה מן התלוש, ולכן מועיל. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' משנה. נציין רק שהרישה של המשנה שמדבר על אילן והדיות או של הקדש, הדינים האלו מוסברים בפרק שני של בבא בתרא, וכך תוספות מציין, ולכן אנחנו נקרא את המשנה בלי להרחיב על זה, כי הגמרא כאן עצמה לא עוסקת ברישה של המשנה. שורשי אילן. א', של הדיות, האילן לא הוקדש, אבל השורשים האלו מתפשטים והם הבאים בשל הקדש, הם מגיעים לשדה של הקדש. וכן ההפך, בשל הקדש האילן הוא הקדש שבאים בשל הדיות, לא נהנים ולא מועלים. אסור להנות, אבל מי שכן יהנה הוא אינו עובר על איסור מעילה. רש"י גם כן די מקצר בפירושו. בשורה הראשונה, שורשי אילן של אדיון הבאים לשל הקדש לא נהנים ולא מועלים, דאז לינן בתר אילן, אילן בשל הדיות קאי, ושל הקדש הבאים בשל הדיות נמי לא מועלים, הואיל ועיקרו קאי בשל הדיות. זה הגרסה שמופיע בצד, אבל כפי שהזכרנו מקודם, ההסבר המפורט והמעמיק נמצא בפרק שני של מסכת בבא בתרא. ממשיך המשנה, מעיין שהוא יוצא מתוך שדה של הקדש, לא נהנין ולא מועלין. רש"י, מעיין היוצא בתוך שדה הקדש, שמעיין מתוך שדה של חולין הוא נובע, אלא שיוצא ומושך בתוך שדה של הקדש, לא נהנין ממנו כל זמן שהוא בתוך שדה של הקדש, ולא מועלין בו כל מי שהוא שותה ממנו בתוך שדה של הקדש, הוא לא עובר על איסור מעילה. גם על הפסקה הזאת הגמרא לא מרחיבה. המשנה ממשיכה, יצא חוץ לשדה, הנביאה הזאת של המים, הזרימה, יצא מתוך הוא עבר את השדה של הקדש, נהנין ממנו, אפשר להנות מהמים האלו. המשנה ממשיכה בעניין מים הקשורים לניסוך המים של סוכות, והמשנה אומרת, המים שבקד של זהב לא נהנים ולא מועלים. הקד הזהב הזה הוא אינו כלי שרת, ממלאים באמצעותו המים מהמעיין. בהמשך אנחנו נראה את הכלי שמקודש לצורך הניסוך, אבל הקד הזהב הזה, אני מגיש, הוא אינו מקודש. ורש"י כותב, המים שבתוך הקד של זהב, באותו קד שהיו ממלאים לצורך איסור, כדי תנען בפרק לולב הרבה, מסכת סוכה, כמעשהו בכל כך מעשהו בשבת, אלא שהם ממלא מערב שבת, מן השילוח בחבית של זהב, שאינה מקודשת, כדי שלא ייפסה בלינה. מים, וגם דברים אחרים שנמצאים בתוך כלי שרת, הוא עלול להיפסל בפסול לינה אם הוא נשאר מעבר לזמן בתוכו. אם מדובר בכלי שאינו מקודש, אז אין בכלל פסול לינה ששייך. ובאותם מים שבחבית של זהב שאינה מקודשת לא נהנים, משום שנתמלאו לצורך הקדש. נמשיך ברשי, ולא מועלין, משום זה לא נתקדשו לניסוך המים למעילה עד שנתנו בצלוחית של זהב, דיינו כלי מקודש לכך. אז אנחנו ביחס לקד של זהב, שרשי גם קרא לזה חבית של זהב, המים שמילאו באמת לצורך ניסוך, בכל אופן המים האלו, אם אדם נהנה מהם, אמנם אסור ליהנות מהם, אבל אם הוא נהנה, הוא לא עובר על איסור מעילה. מה, המשנה כעת ממשיכה, נתנן בצלוחית. הצלוחית הזאת היא גם של זהב, כפי שרשי הזכיר, אבל הוא מקודש. אז לכן מועלין בהן. מי שעכשיו נהנה מאותם מים, יבור על איסור מעילה. ערבה לא נהנין ולא מועלין. רשי כותב, ערבה שהיו סודרין אצל המזבח. גם זה מסופר במסכת סוכה, בחג הסוכות, לא נהנין ממנה קודם שזקפוה אצל המזבח. הועיל ולכך עומדת. אבל מי שזקפוה דנעשית מצוותה, נהנין ממנה. המשנה ממשיכה. רבי יוסף ורבי צלוק אומר, נותנים היו ממנה הזקנים בלולביהן. הערבות האלו היו אותם זקנים נותנים אותם בלולב, חלק מארבעת המינים, הערבה הוא אחד מהם, אפילו קודם שנזקפה אצל המזבח. התוספות מתחת לרשי יש לנו כוכבית, ושם כתוב, נהנין היו מהם זקנים בלוביהם, כסבר, מצוות לאו להנות ניתנו. אנחנו חוזרים לגמרא. לפני שנתקדם, אנחנו גם נשים לב למה שכתבנו בשוליים, תחת הכותרת מבנה, יש מעוין, ומספרים רומאים, אחד או שתיים, וכך כתבנו, שני לשונות מבנה, בריש לקיש. הנושא שכתבנו גם בשוליים, הנהנה מהמים המוקדשים לניסוך בסוכות, האם יש שיעור למים? כלומר, דאין מעילה אלא אם כן יש בצלוחית שלושה לוגים מים, לא פחות ולא יותר. הגמרא, אמר ריש לקיש, אין מועלין בכולן, אבל מועלין בשלוש לוגין. ההווה מינה כעת, שמה שריש לקיש אומר עכשיו, זה קאי, זה שייך על המים שבקד. אז לפי ריש לקיש, לפי הסל כדאי את ההווה מינה הזאת, שייך מילה במים כבר בשלב המוקדם שבקד. אז זה הגמרא מקשה, והקטני סיפה, נדנו לצלוחית מועלים בהן. מתי שייך מילה? מתי מתחיל איסור מילה? רק כשמים הוא עברו מהקד לצלוחית, הכלי אותו כלי שני. מכלל דרשה, אפילו בשלושת לוגים נמי לא. משמע שמים שבקד לא שייך מעילה בהן כלל, אלא אי איתמר, הסיפה איתמר. מה שריש לקיש אמר, ש אין מועלים בכולן, אבל מועלים בשלוש חלקים, זה שייך על הצלוחית. מועלים בהן, באותם מים שבצלוחית. אמר יש לקיש, אין מועלים אלא בשלושה לוגים. תהיינו, רק אם יש שיעור מדויק של שלושה לוגים, אפשר לדבר על איסור מעילה. אבל אם יש יותר, למרות שיש שלושה לוגים, אבל יש יותר, יש פלוס, שלושה לוגים פלוס, אין מעילה. השיטה הזאת אומרת לנו שיש שיעור למים. דהיינו השיעור הראוי לניסוח. הגמרא ממשיכה, ורבי יוחנן אמר, מועלים בכולן. הוא סובר, אין שיעור למים. לכן, גם אם יש יותר משלושה לוגים, שייך בהן מעילה. קושיה ארוכה, תשימו לב איך שסימנו את זה בגמרות המסומנות, זה מביא אותנו לשורה האחרונה לפני המשנה הבאה. למימרה דקסבר יש לקיש, יש שיעור למים, והתנן. אנחנו נראה ריש לקיש בעוד כמה שורות, כל השורות האלו הם לצורך יצירת הקושיה. אז ראינו, יש משנה, אמר רב אלעזר, המנסך מי חג בחג בחוץ, כלומר בחוץ לעזרה, חייב. הוא חייב משום מעלה בחוץ. יש שחיטת חוץ, כידוע, אצל קורבנות, אצל בהמות, ויש גם איסור העלאת חוץ. דבר שמתקבל בפנים, ואתה מעלה אותו בחוץ, חייבים. זה במסגרת האיסור של שחוטי חוץ. ויאמר רבי יוחנן משום מנחם יודפה. רבי אליעזר, בשיטת רבי עקיבא, אמר, דידריש נסחיה. בפסוקים שמופיעים בתורה בעניין חג הסוכות, בין היתר מופיע המילה הזאת. התורה מביאה שינויים מסוימים בהתייחסות לנסחים, ובגלל השינויים אלו החזל דורשים נקודות שונות, וכל זה מובא במסכת סוכה. כעת אנחנו אומרים ש רבי עקיבא דרש את המילה נסחיה של לשון רבים, אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין, שבנוסף לניסוך היין שידוע שהוא מדורייתא, גם ניסוך המים בחג הסוכות מדורייתא. ואמר ריש לקיש, הוא אמר לרבי יוחנן, אם היין שלוש לוגים, אף מים שלוש לוגים, האם כזה דבר? אז איך שריש לקיש מדבר, שהוא נגיד מביע הסתייגות משיעור למים, מכלל דסבר ריש לקיש, אין שיעור למים. תראו, מוקדם יותר למעלה אמרנו שלפי ריש לקיש הוא אומר אין מועלים אלא בשלוש לוגים, זה אומר במילים אחרות יש שיעור למים. וכאן משמע שלפי ריש לקיש אין שיעור למים. רשי, ואמר לריש לקיש רבי יוחנן, כיוון דאמרת דבלעזר בשיטת רבי עקיבא אמרה, דדרש נסקיהם, יש לנו גרסה בגמרא נסחיה, ואמרת דניסוך המים הווה דאורייתא כמו ניסוך היין, אם כן נאמר הכי, אז אתה היית צריך לומר אם היין שלוש לוגים וכו'. ומתקמר די ריש לקיש אחי, מזה שריש לקיש ניסח את דבריו בצורה כזאת, מכלל דסבירה לי דאין שיעור לניסוך המים. הגמרא עונה, לטעמה דמנחם יודפה כמר. רש"י אומר, לטעמי דרבי מנחם יודפה כמר, וכמר לעיר שקיש, לטעמי דרבי מנחם דאמר אין שיעור למים, וכדרש נזקיהם. לפיו שמצד אחד הוא, רבי מנחם אומר אין שיעור למים, ומצד שני הוא דורש את המילה נסחיה. אז היא מה יין שלושה לוגין, אף מים שלושה לוגין. והה שמין עלי לרבי יוחנן דאמר משום מנחם יודפה מועלים בכולן, דמשמע אין שיעור למים. אז התגובה של ריש לקיש היה לשיטת מנחם יודפה, וכפי שרבי יוחנן ראה את הדברים. אבל ריש לקיש, כאילו, הוא עצמו לעולם סבירה לידי, יש שיעור למים, כי דאמרינן ליה. אנחנו ממשיכים במשנה החדשה. הנושא שמופיע בשוליים, הורדת קן, קן ציפור, א', שבראש אילן של הקדש, ב', שבעשירה. המשנה, הקן, שבראש האילן של הקדש, לא נהנין ולא מועלין. שבעשירה, יתיז בקנה. כלומר, אפשר להוריד את הקן, ומשמע להוריד את הקן וליהנות ממנו, אבל לא יעלה באילן ויקחנו. המקדיש את החורש, חורש יער, מועלין בכולו. רש"י כותב בכולו, בסוף העמוד, בעצים, בענפים, ובנביאה, השלכת, העלים. הגמרא תרחיב ותבהיר את הנקודות שקראנו במשנה. רק נציין שהזכרנו כן שבראש אילן של הקדש, וכן שבראש אשרה. אשרה זה עץ של עבודה זרה. אנחנו ממשיכים לדף יוד דלת. הגמרא פותחת בסוגיה שמופיע גם במסכת עבודה זרה במלואו, והנושא שכתבנו כאן בשוליים, עבודה זרה שנשתברה מאליה, כלומר הוא התפרק לבד בלי שהגוי, בלי שבן אדם שבר אותו. מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, מה דינם של השברים? באופן כללי עבודה זרה כידוע אסור בהנאה, אבל העובד עבודה זרה, מי שעובד אותו, יכול לבטל אותו. יהודי לא יכול לבטל עבודה זרה, אבל גוי שעובד העבודה זרה יש לו כוח ביטול. כעת אנחנו מדברים על עבודה זרה שנשתברה מאליה. אז הגמרא מציג מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, ובהמשך נראה שימוש במשולשים שהם מופיעים בשני כיוונים, ובמבנה שהבאנו כאן בשוליים עם השפיץ למעלה קושיות על רבי יוחנן, וההפך עם השפיץ למטה תשובותיו. שוב פעם הגמרא הושעה ראשונה, התמר עבודת כוכבים שנשתברה מאליה. רבי יוחנן אמר אסורה, וריש לקיש אמר מותרת. רבי יוחנן אמר אסורה, דלא בטלה עובד כוכבים. אין כאן גוי שביטל את העבודה הזרה באופן מפורש. וריש לקיש אמר מותרת, והיא סברה. מימר אמר אותו גוי שעובד אותו, הוא חושב לעצמו, היא גופה לא מצלה לדידי, מצלה לי, היא לא יכולה להציל את עצמה עובדה, היא נשתברה, היא התפרקה מעליה, מה זה? הוא יכול להציל אותי? ומילא, לפי ריש לקיש, זה גם נחשב ביטול, וממילא שבריה מותרים. היטיבי ריש לקיש לרבי יוחנן, מצטט משנתנו, הכן שבראש האילן של הקדש אין נהנין ואין מועלין, שבעשירה יתיז בקנה. זאת אומרת, הוא זורק קנה כבר במעלה, ובכך מפיל את הקן, ויכול ליהנות מהקן. מי לב דאיתבר מגופה, איתבר לשון שבר, אבל כאן אנחנו מתייחסים ליצירת הקן. יש לנו קן של אוף, הוא מורכב מחתיכות עץ כידוע לכולם, וההשערה או ההנחה הוא שהעצים שיצרו את הקן הם נשברו מהעץ עצמו, מהשירה עצמה, וקטן יתיז בקנה. וכתוב פה שהוא יכול להפיל מטה את הקן וליהנות ממנו, משמע שמותר בהנאה. אז יש לנו דוגמה של עבודה זרה, אותו עשירה שנשתברה מאליה, מותר? לא. רבי יוחנן ידחה את הקושיה ואומר, דעיתי עצים מאלמה. האוף הביא עצים ממקום אחר, לא מהעשירה עצמה, ומהם הוא עשה את הקן, לכן מותר. על זה מקשים. אי הכי שמובא מאלמה, המי של הקדש אין נהנין ואין מועלין. אז למה כן שבעץ הקדש אין היתר להנות? זה בא מבחוץ, זה לא קשור להקדש בכלל, אלא לא בא מאלמה בגידולים הבאים לאחר מכאן. העצים שיצרו את הקן הם באו באמת מהעץ עצמו, אבל אם רוצים לדעת למה המשנה פוסקת כמו שהיא פוסקת, וכסבר אין מועלין בגידולים, ההקדש חל על מה שהיה בשעת ההקדש, מה שצמח, מה שגדל אחר כך לא נכלל בקדושה. ואז אנחנו נוסיף פה, ובעשירה הקן בא מהעשירה עצמה, ומעיקר הדין הקן מותר מדין עבודה זרה שנשתברה מעליה. זה מה שאנחנו ניסינו להראות דרך הסימונים, שאנחנו בשלב של נקרא לזה קושיה על רבי יוחנן, או לחלופין הסבר שנוח לשיטת ריש לקיש. אחי נמי מסתברא, שמדובר שהקן נוצר מגוף העץ הזה, ואנחנו נוסיף לומר שאם אנחנו אומרים נשבר מגופה, הקנים או העצים שיצרו את הקן הם דומים מהשאר העצים של השירה, הרי זה בא ממנה. ולכן אם ייקח בידו בלי להטיז בקנה, אז יש חשש הוא יבוא לקחת העצים מהעשירה עצמה. אז אנחנו אומרים שהפירוש הזה החינמי מסתברא, דאי סלקא דאיתך דאיתי מאלמה, שהקן נוצר מעצים שבאו מעצים אחרים, it's at say heter amayatiz bekane lishkelei mishkal lama bichlal zoki mala kane lohuid etaken kachoto bayad bofen yashir. As anachnu roim mi hisber haze she afapi she atzea ken bao measherah mutar vize kashe al Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Avor, amar Rabbi Yochanan. Hu omer she leolam ze ba mea מהעץ עצמו, והכן אסור. ומה יתיז? אז מה כן אסור? מה זה יתיז? שהמשנה מדברת על כך שהוא, שאתה מתיז קנה מעלה, בשביל מה? לא בשביל הכן. יתיז אפרוחים. האפרוחים הם מותרים, אבל יגיד רבי יוחנן שה כן עצמו שבא מהעץ עצמו גוף האשרה הוא אסור מדין עבודה זרה שנשתברה מאליה רבי יוחנן לשיטתו אסורה. אמר לי רבי יעקב ורבי יומיה אפרוחים כאן וכאן מותרים. אפרוחים, בין אם מדובר באילן של הקדש, בין באשרה, האפרוחים מותרים. ביצים, כאן וכאן אסורים. הביצים הם זקוקים לעצים. ממילא ביצים שנמצאים בעץ, על עץ הקדש, ביצים שאם אתה תיקח אותם, אתה בעצם נהנה מהקדש. וכן באשרה, אז כאן וכאן אסורים. אמר רבה שאם אפרוחים צריכים להימן, אם מדובר באפרוחים שהם מאוד קטנים, הם לא עפים בכוח עצמם, הם צריכים להימן כביצים דמו. למרות שאמרנו מכל שאפרוחים כאן וכאן מותרים, לא אפרוחים, אפרוחים קטנים כאלו. ואפשר לראות ברשים אפרוחים כאן וכאן, בין באילן של הקדש, בין של אשרה, לפי שאינן צריכים לאילן, שפורחים בכל מקום שרוצים, לכן מותר האפרוחים. אבל ביצים כאן וכאן אסורים משום דלא ניידי, וצריכים לאילן, וכאילן עצמו דמי. ואפרוחים שצריכים לאילן, שעדיין לא גדלה נוצתן, ואינן יכולים לפרוח, וביצים דמי ועשירי. עד כאן שיעורנו להיום.